אנחנו סיימנו, קודם כל שלום לכולם, אנחנו סיימנו את פסקה עין ת', נכון? פעם שעברה? הגענו לפסקה פ'. טוב, הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מאוד חשובה, וצריכה השלמה ממקום אחר, ננסה להשלים את הדברים. הנזיר קרא לפסקה הזאת, העצמיות הנשגבה. המילה נשגבה היא החידוש כאן בפסקה, נראה כלפי מה הדברים אמורים. אז בואו נקרא את כל הפסקה ונתחיל לנסות להבין. מתרומם הוא האדם כשעוסק בדברים נשגבים, מזיו הנשגב מתעצל על העוסק בהם ציור פנימי שמזהיר, מלשון זוהר, שמזהיר את העצמיות הנפשית של ההוגה והמצייר, עד שהסיגוב מתעצם בתוכיותו. וזה נוהג בכל נשגב גלוי, בכל יופי נעלה, בכל עוד מוסרי גדול, בכל חוכמה וסדר מפואר. טוב. ובדברים האלוהיים, בתורה ובמצוות, שזה למעלה ממה שעכשיו הרב אמר, האור הנשגב בהם עצור וגנוז, חבוי ותמון, בצורה של חיים אדירים. הביטוי חיים אדירים הוא קריטי, זה חשוב מאוד פה. זה החידוש פה. שרק קווים וניצוצות יוצאים מהם ללב העוסק בגלוי או בגילוי, וזיוון המתגלה תלוי הוא באופיו האיכותי לפי מידת רוחו וטהרתו של כל אחד. אבל ההסתגבות הנשמתית אינה קשורה במידה הגלויה שבסיגוב האלוהי שבמצווה ותורה, שבמצווה ותורה, אלא העצמיות מסתגבת בפנימיות מהותה לפי אותה המידה הנאצלת שהנשגב העצמי שורה באורו בנושא הקדוש ההוא של אור התורה והמצווה. טוב, הנה, אנחנו מבינים שאנחנו באורות הקודש, ולא מבינים מה כתוב. על כן, אין קץ ותכלית לאושר הנשגב של עוסקי תורה ומצוות, במקום אחר הרב גם מחלק בין תורה למצוות, ואין גבול לנעימות ססון הקודש השרויה ברוח הפנימי של כל המתחבר לקודש, ורז זה של שמחת המצוות והעבודה האלוהית, הוא המנסה את נשמת העולם לתעודתה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. טוב, בואו נתחיל בהתחלה. מתרומם הוא האדם כשעוסק בדברים נשגבים. דבר פשוט, גם מבחינה פסיכולוגית היום, שכשאדם עושה משהו, לומד משהו, חווה משהו, בקיצור, הוא נפגש עם משהו, אפילו הוא בר ברחם אמו, שהוא חסר מודעות, שהוא חסר, נקרא לו, לא רוצה להגיד אישיות, אבל הוא חסר בחירה חופשית, מה שהוא נפגש, מה שכל אחד מאיתנו בחיים שלנו, מה שאנחנו נפגשים איתו, אפילו מה שהוא בר ברחם אמו נפגש איתו, יש למפגשים האלה השפעה על התוכיות של האדם. זה לא נשאר מבחוץ. ולכן באמת אחת ההדרכות לאישה בהיריון, היא שהיא צריכה ליצור איזה שהם תנאים, נקרא להם, מסוימים בהיריון, כדי שהעובר ברחם יקבל את מה שהוא צריך לקבל. למשל, הדברים, אחד הדברים הפשוטים הידועים, שאימא צריכה להיות רגועה בזמן ההיריון. היא צריכה לאכול טוב, היא צריכה לישון טוב. היא צריכה לתפקד את התפקודים הגופניים והנפשיים הבסיסיים בצורה נכונה. זה לא יהיה טוב לעובר אם היא תהיה עצבנית. זה לא יהיה טוב לעובר אם היא תחיה במקום של אלימות. אחד אומר את זה הדרך. זה דברים פשוטים, זה דברים ידועים, אין פה חידושים. אם כן, ברור הוא שהאדם, כשהוא נפגש עם העולם, זה לא איזה משהו טכני שנשאר, איזה חומה. יש מפרידה איזה חומה בין המפגשים שלו עם המציאות לבין מה שקורה בתוכו פנימה. זה לא נכון. יש השפעות, יש הקרנות. אומר הרב, זה נכון בכלל, כאן בחומר כשאדם עוסק או נפגש עם דברים בעלי ערך, בעלי משמעות, הרב קורא להם כאן דברים נשגבים. דברים נשגבים, הכוונה דברים שהם בעלי מעלה. הרב יגיד עוד מעט, בעיקר בעניינים של מוסר, בעיקר בעניינים של חוכמה, שהם יותר מביאים לידי ביטוי את הנפש האנושית. כלומר, האדם, באשר הוא אדם, כמו שלמדנו השבוע בשיעור המלבים, הרמב"ם בסוף מורה נבוכים, האדם באשר האדם, באשר הוא אדם, הוא לא הממון והרכוש שלו, זה חיצוני לו לגמרי, והוא לא הגוף שלו, זה הצד החייתי שבאדם. הוא קצת המידות שלו, אבל זה כבר המשותף לחברה, כמו שלמדנו, והוא מאוד השכל, ובעיקר השכל האלוהי שלו, שיצור דבקות אלוקית אצלו. אז שתי המעלות, שהן בעצם מהותיות יותר לאדם באשר הוא אדם, לא מצד החיה שבו ולא מצד החיצוני שבו לגמרי, הן המידות, המעלות המידותיות והמעלות השכליות, לפי ההבנה של הרמב״ם. לא אינפורמציה, לא מידע במובן של סך מידע טכני. לכן ברור שכשאדם עוסק בדברים נשגבים, למשל כמו בענייני מוסר וענייני חוכמה, ודאי שיש הקרנה ויש השפעה עליו פנימה בעקבות העיסוק הזה. איך פעם אמר מישהו? לא בדקתי, אבל נשמע הצוואר הנכונה. שכשאתה רואה אדם, ונגיד אתה מכיר אותו, אתה יכול לזהות באיזה תחום הוא עוסק. כל המורים, יש איזו אווירה כזאת בחדר מורים במרכאות, שהיא מחלחלת לכל מישהו מורה. כנ"ל בחדר החקלאים. גם בחדר החקלאים יש משהו שמחלחל לנפש פנימה. והמשך בחדר אנשי המחשבים. יש איזו השפעה, אתה לא יכול להגיד שאין השפעה, בין הקהילה שבה האדם חי, המקצוע שבו הוא עוסק, וכו'. ועדיין שיש השפעה פנימית. עכשיו, ככל שאדם עוסק בדברים יותר נשגבים, יותר בעלי ערך, יותר בעל משמעות, ממילא, הוא מתרומם בעקבות אותה השפעה. זה לא משהו טכני. אדם, למשל, ניקח דוגמה. אדם שמתעסק בצורכי ציבור, ולא משנה כרגע באיזה תחום, בקודש ובחול. זה יקרין עליו, זה ישפל עליו. הוא לא עושה טכנית את צורכי הציבור האלה. זה ישפיע עליו. הרב יגיד עוד מעט, שברמות היותר חיצוניות, כלומר, ברמות הפנימיות, אבל יחסית החיצוניות של ההשפעה, אז זה תלוי כמה האדם מכין את עצמו לזה. למשל, נהג אוטובוס. הוא עושה חסד כל היום. כל היום הוא לוקח אנשים, מביא אנשים למקומות שהם צריכים להגיע אליהם. איזה יופי. נכון שהוא גם מקבל משכורת, זה גם נכון. אבל אם הוא ניגש אל העבודה הזאת, מתוך שהוא רוצה לעשות חסד עם אנשים, שאלתי פעם נהג אוטובוס, תגיד לי, מה אתה כוח לעשות 20 פעמים ביום את אותו מסלול הלוך חזור? הוא אומר, אני מבסוט, אני רואה אדם עולה בתחנה, יורד במקום שהוא רצה, אני רואה אותו מחייך, מבסוט, אני מבסוט. תלווה שכל נהג אוטובוס היה חושב ככה. מהמקום הזה היה מגיע לעבודה. אז אדם שהוא, למשל, עושה איזושהי שליחות ציבורית בכל רמה, לא משנה כרגע, והוא ניגש לזה מהמקום הזה, אין ספק שזה עושה אותו יותר ציבורי, יותר כללי, יותר חברתי. זה פועל בתוכו, זה לא נשאר איזה פעולה טכנית מבחוץ, שאין לה הקרנה פנימה. זה לא נכון. לכן, אומר הרב, מתרומם הוא האדם כשעוסק בדברים נשגבים. אנחנו עכשיו מדברים חיובית, אבל באופן מסוים זה נכון גם לצד השני חס ושלום. זה נכון גם שלילית. כמו שאמרה המשנה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. השכר של המצווה זה עצם זה שאתה יותר מצטוות אל הבורא. מלשון צוותא, חיבור. זה השכר של המצווה. לא אבי שיש לך בפנקס אצל אלוהים. אלא זה שאתה יותר מצוות, יותר מחובר, יותר קשור. ולכן באמת מצווה גוררת מצווה, כי אתה אחרי מצווה אחת אתה יותר מחובר, אז ממילא אתה יותר קרוב כבר למצווה הבאה. לעומת חס ושלום להפך. שכר עבירה זה לא רק ה-X בפנקס. שכר עבירה זה הריחוק עצמו. עצם זה שאדם מתרחק, לכן ברור שעבירה גוררת עבירה. כי אדם נמצא במקום יותר רחוק, אז ממילא הוא יותר קרוב לעבירה הבאה. לכן מתרומם הוא האדם כשעוסק בדברים נשגבים. ממה הוא מתרומם? מאותו הזיו, מזיו הנשגב, יש איזשהו קרן אור. יש איזה הקרנה. מאותו הדבר הנשגב שבו הוא עוסק, שכרגע נגדיר אותו בצורה לא מדויקת, כרגע נגדיר אותו אינסוף אלוהי, אבל תכף נראה שהאינסוף האלוהי הזה שנמצא בכל דבר, יש לו כל מיני ממדים. נגיד את זה ככה. חלק תלויים באדם, חלק לא תלויים באדם. חלק תלויים באדם, חלק תלויים בנושא עצמו, נראה עוד מעט. בכל אופן, יש הקרנה מאותו אינסוף אלוהי במדרגות שונות, תכף נפתח את זה, מזיו הנשגב, שנמצא באותו דבר שבו האדם עוסק, אם זה דבר נשגב, אז מהנשגבות הזאת שנמצאת בתוך הדבר הנשגב שבו הוא עוסק, יוצאות קרניים, וזה חוזר, זה חודר אליו, זה נכנס לתוכו פנימה. מזיו הנשגב, מתעצל על העוסק בהם ציור פנימי. ציור פנימי בנפש, זה משפיע על הפנימיות שלנו. שמזהיר מלשון זוהר, זה יוצר איזשהו זוהר. בכלל ספר מסיעת ישרים, הוא מתחיל כידוע במידת הזהירות, דיינו המגמה היא להיות זוהר, וזה עובר דרך הזהירות. ספר מסיעת ישרים זה לא ספר זהירות כגבר עודף אחריך, אלא זה ספר בו תהיה הכי זוהר שאתה יכול להיות. הדרך כדי להיות זוהר היא יצירת הפרופורציות הנכונות בין הממדים השונים שבאדם, ולכן פה נדרשת זהירות. אבל אדם שלומד את ספר מסילת ישרים במנגינה של זהירות, אין ספק שהוא יהיה מיואש. אין ספק שהוא לא יתחבר לספר הזה בכלל. הוא לא ירצה להיות שם. מי מאיתנו רוצה כל הזמן לחיות באווירה כזאת? תיזהר, אל תלך ימין, שמאלה, מסתכלים עליך מלמעלה, מלמטה. הוא לא רוצה. אבל כל אחד מאיתנו רוצה להיות זוהר. רוצה להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, להיות הכי טוב שהוא יכול. הדרך לגלות את זה, זה ליצור פרופורציות נכונות. שנקראים, הפרופורציות האלה נקראות זהירות. אז כאן מזהיר מלשון זוהר. הדרך אל הזוהר עוברת דרך הזהירות, אבל המטרה היא הזוהר, לא יתבלבל. אם כן, מי שלומד ספר מסילת ישרים, הוא יהיה זוהר. אם כן, קבענו, כל אחד לומד ספר מסילת ישרים. אם כן, מזיו הנשגב מתעצל על העוסק בהם ציור פנימי, שמזהיר, כמו שאמרנו עכשיו מלשון זוהר, את העצמיות הנפשית של ההוגה והמצייר. הרב תכף, אנחנו נשים לב, עכשיו הוא מדבר על העצמיות הנפשית. אחר כך הוא ידבר על ההסתגבות הנשמתית. יש נפש ויש נשמה. נשמה זה האינסוף האלוהי בעצמו. נפש זה האינסוף האלוהי בלבוש, באיזושהי מעטפת. אז יש הקרנה, אני לא רוצה לקרוא לזה פסיכולוגית, לא רוצה לקרוא לזה מנטלית, כי כנראה זה יותר עמוק מזה, אבל אם זה מסבר לנו את האוזן, אז אולי אפשר להגיד, להשתמש במילים האלה, למרות שזה לא מדויק. אם כן, אותה הנשגבות שנמצאת בדברים המרוממים שבהם אני עוסק, בין אם זה בלימוד, בין אם זה בעשייה או בחוויה, לא משנה כרגע איך, כלומר, משנה, זה מדרגות שונות, אבל כרגע אנחנו נראים על העיקרון. מזיו הנשגב מתעצל על העוסק בהם ציור פנימי שמזהיר את העצמיות הנפשית של ההוגה והמצייר. אם כן, הזוהר שנמצא בדבר עצמו עובר באיזושהי מידה, קרן אחת של השמש הזוהרת הזאת, כרגע נקרא לה השמש האלוהית שמתלבשת בלבושים, נקרא לה כרגע נפש. השמש האלוהית הזאת נכנסת קצת לתוכי, לתוכנו, ואז עד שהסיגוב מתעצם בתוכיותו. עד שאותו הנשגב שהיה מחוץ לאדם לפני שהוא נפגש איתו, בעקבות המפגש של האדם הסובייקטיבי עם האובייקטיבי הנשגב, אז גם האדם הסובייקטיבי מתחיל קצת לכלול בתוכו את הנשגבות הזאת. זה משפיע עליו. זה מקרין עליו. זה פועל עליו משהו. נדבר בצורה פשוטה. אם אני חי בחברה, לאו דווקא אנשים אפילו יהודים, לאו דווקא אנשים שמאמינים באלוהים. חס ושלום. אם אני חי בחברה של אנשים מוסריים, בחברה של אנשים שעוזרים אחד לשני, זה מקרין עליי. אני לא אוכל להישאר אדיש לזה. אם זה כל כך יהיה חס ושלום נגד מה שאני רגיל אליו עד היום, ואני לא אפתח לזה, אני לא אוכל לשרוד בחברה כזאת. זה פשוט יראה לי משונה, זה יראה לי נאיבי, זה יראה לי לא נכון. אבל אם אני אבוא פתוח למקומות האלה, לאנשים האלה, זה ישפיע עליי. אני אהיה אדם קצת יותר חברתי, קצת יותר דואג לזולה. מישהו חולק על זה? מה? זה דבר פשוט. עד שהסיגוב מתעצם בתוכיותו, אומר הרב, נפלא, וזה נוהג בכל נשגב גלוי. כל דבר שאתה עוסק בו, נפגש איתו, אם זה לימוד, אם זה חוויה, אם זה פעולה, לא משנה. כל מה שאנחנו נפגשים איתו, ויש בו איזה נשגב גלוי, אנחנו מזהים שיש בו נשגבות, יש בו אצילות, יש בו איזה ערך, יש בו מעלה, יש בו תוכן, יש בו איזה אידיאל, יש בו משהו שכדאי להידבק בו, וזה נוהג בכל נשגב גלוי, בכל יופי נעלה, הנה עכשיו יותר ברור, בכל עוד מוסרי גדול, שזה מוסריות, בעלת הוד, בעלת גודל, בכל חוכמה וסדר מפואר. בעיקר שתי המעלות האחרונות אולי הן יותר משפיעות עליהן. גם יופי, גם אסתטיקה. יש באדם חוש אסתטיקה. אז לפעמים אדם לא בא במגע עם, נקרא לזה, מציאויות אסתטיות. אבל פתאום הולך לזה את הארוחה. והוא רואה דברים מאוד אסתטיים. ולא משנה באיזה תחום בכלל. זה משפיע עליו. זה מקרין עליו, זה נכנס קצת לתוכו פנימה. עד לכאן הנפש. מה הרווחנו כרגע בפסקה, בנקודת המוצא הזאת? שכשאדם עוסק בדברים בעלי ערך, בעלי משמעות, בעלי טעם, בעלי תוכן, הדברים האלה לא נשארים מחוץ לו, הם נכנסים לתוכו. כלומר, האדם זה לא איזה מציאות חיצונית, טכנית, שפועלת פעולות, חובה חוויות, לומדת לימודים, ו... כל מה שאמרתי עכשיו, נשאר מבחוץ. זה לא ככה, האדם לא בנוי ככה. אני מסכים שהמין האנושי לצערנו הרב מנסה חלק מהזמן וחלק מבין אדם מנסים לנהל את עצמם ככה, כי זה יותר נוח, זה יותר נוח מה שנקרא להיות חסין כלפי דברים אחרים שבמרכאות מפריעים לי להיות מה שאני רוצה. אני רוצה להיות בעל תאווה, המוסריות שאיתה אני נפגש אומרת לי רגע צריך עיון, זה מאוד נוח לי להישאר בעל תאווה ושהערך המוסרי לא ייכנס לתוכי פנימה, כי זה יחייב אותי. אז זה מאוד נוח ליצור איזה חיץ בין מה שאני לומד לבין מה שאני, בין מה שאני חווה לבין מה שאני, בין מה שאני פועל לבין מה שאני. מה שנקרא, אדם שם חסימות. לפעמים אתה פוגש אנשים כאלה, שזה ממש, לא רוצה להגיד מחלה נפשית, אבל זה ממש בעיה חמורה, שהם שמו איזה קיר בטון מול המציאות. חסומים לגמרי. לגמרי. אז צריך מה שנקרא קונגו. איך עובדים מצב כזה עם קונגו? אז צריך קונגו. צריך להתחיל שם לרקח קצת את העניינים. להתחיל להרטיב קצת את הבטון. להתחיל לתקוע מסמרים. חבר'ה, אנחנו צוחקים. תאמינו לי שהסיפור הזה הוא לא פשוט בכלל. איי, מה אנשים עוברים בחיים ואיזה חסימות הם בנו, איזה חומות הם בנו. לפעמים כלפי האנשים הכי קרובים להם. שאולי הם דווקא האנשים שהכי פגעו בהם. ובנו אצלם את החומות האלה. עכשיו לך דבר איתו להיות פתוח כלפי הנשגב. הוא לא פתוח לכלום. הוא לא פתוח לעצמו אפילו. אבל באופן אמיתי, זה כך. באופן אמיתי, כשאדם בא ממצב בריא אל הדברים, יש השפעה פנימית עליו. בסדר? עיקרון ראשון. מישהו רוצה להעיר על זה משהו? כן, עכשיו אנחנו נכנסים יותר מדויק, יותר פנימי. אין מה להעיר. הלאה, בבקשה.
זה לא אדישות?
זה הרבה יותר מאדישות. זה הרבה יותר מאדישות. לפעמים זה באמת מצב נפשי פסיכיאטרי. זה לא מצחיק. לפעמים זה מצב שצריך טיפול מקצועי. אדישות זה מצב מצוין. זה לא זה. לא מדברים על זה. מישהו רוצה להעיר את זה, ירמיהו, אתה רוצה להגיד משהו?
יש אנשים כאלה שהם אומרים, אתה יכול לדבר וזה לקירות. זה כלום. זה לא מזיז להם. הם לא מסוגלים להתקפל מול המצב האמיתי. הם בעולם שלהם ונעולים בו. מוכר מאוד.
זה לא יוצא דופן, בוא נגיד ככה.
לא חסרים כאלה לצערנו.
דרך אגב, זה יכול לקרות גם בבית המדרש, נראות שתכף הרב יגיד קצת דבר שונה, תכף נראה, אבל אדם יכול להגיע לבית המדרש. נעול, אין לגמרי אף פעם, כי תמיד הנשמה הישראלית, היא תמיד חי בקרבנו, אבל באופן יחסי חיצוני, הוא נעול לגמרי. הוא נעול מנטלית, הוא נעול רגשית, הוא נעול שכלית, הוא נעול רוחנית, הוא נעול חברתית. אוי אוי, איזה סוגיה, נעול חברתית. נעול בכל מיני מנעולים, הוא נעל את עצמו, מכל ההיסטוריה, ואנחנו לא מאשימים חס ושלום. איך אמר לי פעם מישהו? זה פשוט הדבר היחידי ששומר עליי שפוי. אם אני הייתי פתוח לכל מה שזז על ידי בחיים, בכל החיים שלי עד היום, הייתי פשוט משוגע.
זה פשוט עץ שהוא קיבל מים לא נכון, קיבל חיים לא נכון.
קיבל חומץ, לא מים. קיבל חומץ. בוא נרוויח משהו על עצמנו. ברוך השם שאנחנו אנשים, שנקווה שמה שאנחנו נפגשים איתו, נוגע, מדגדג אותנו, עושה לנו משהו, לא משאיר אותנו, לא אדישים, זה מילה עדינה. הוא לא חוץ לנו. הוא כן נוגע. לפעמים הנגיעה הזאת היא כואבת, כי לפעמים נוגעים בעצבים דקים. ולפעמים הנגיעה הזאת מגלה לפער בין הרצוי למצוי. ואז זה כואב, אפילו לפעמים מאוד, כי זה ניתוח לב פתוח בלי הרדמה, בלי מחאות, זה אמיתי. אבל טוב שכואב. אני לא רופא שיניים, אבל נראה לי, ככה פעם אמר לי רופא שיניים, שכשאתה הולך לרופא ונוגעים לך באיזשהו מקום בשן או מתחת לשן, שבו אתה כבר לא מרגיש כלום, אין אפילו עצבים שם. מה זה אומר? הלכה השן. מתה השן. אז איזה יופי, לא כואב לי אצל הרופא שיניים. כן, רק אין לך שן חביבי, הקירה. אבל כשאדם הולך לרופא שיניים ונוגעים לשם בנקודה מאוד כואבת, נגיד לו, אין הרדמה. וואו,
הוא מתקפל מכאבים, אבל זה טוב שהוא מתקפל, זה מראה שיש עדיין חיים שם. יש עינות חיה. היא לא רקובה לגמרי, היא לא מתה. בבקשה.
מה נוצר מתוק רגשי, חברתי,
בתוך הדלת המרש? תראה, אני יכול לדבר בעיר? ברור. ברור, אני מדבר ברור. אני מוריד את הכפפות עכשיו. לפי דעתי זה מתחיל מהבית. הכל מתחיל בבית. ילד שגדל בבית. אני מדבר במושגים של עיתון, אבל לצערנו הרב, המושגים האלה הם לא חוקים במציאות. ילד שגדל בבית, וכל הזמן שידרו לו, א', אמרו לו, ב', שידרו לו, לפעמים אפילו לזה השלכות מעשיות, כמו הקאה, כמו דברים אחרים. אתה לא בסדר. אתה לא בסדר. אתה לא עומד בציפיות. אתה בדיוק ההפך מה שחשבנו שתהיה. ואת זה הוא קולט 20-30 שנה. ועם האווירה הזאת מהבית, הוא בא לבית הספר. שהוא לא שווה כלום, שהוא אפס אפסים, שהיה טוב שהוא בכלל לא היה בעולם. הוא סתם מיותר פה בעולם, הוא יותר מזיק מאשר מועיל. הוא מגיע ממקום כזה לבית ספר. איך הוא יכול להסתדר חברתית? אז ברור שהוא יהיה שונה מכולם. וברור שאיך קוראים לזה היום החברה, ילד כפות. אז ברור שהוא יהיה אוטסיידר. עכשיו תחשוב שילד גדל ככה, בבית, בשכונה. בתנועת הנוער, איפה ילד כזה בכלל הוא בתנועת נוער? אין אבא אמינה בכלל שהוא ישייך לדברים כאלה. הגיע לצבא. עכשיו, בכלל המערכת היא הרבה יותר מסובכת. התחיל לבנות את החיים שלו, פתאום הוא מגלה שיש לו נכויות רגשיות, נפשיות, קיצוניות. זה לא התחיל מבית המדרש. זה התחיל מהבית שבו האדם גדל. זה התחיל מהקהילה, מהחברה שבה האדם גדל. זה התחיל מבית הספר שאמרו לו, אתה דפוק. שום מבחון לא יעזור לך. משם זה גדל. משם זה התחיל. ומשם זה גדל. הראו לי באינטרנט סרט שלא כל כך פשוט לראות אותו, כי יש איזה בעיות של צניעות שם. לכן אני לא ממליץ לראות אותו. אבל מצד שני אני כן ממליץ לראות אותו, אבל בלי עיניים. כלומר, עשי משקפיים של משה דיין. הסרט הזה נקרא, זה היה בתוכנית עובדה, נקרא תיכון ההזדמנות האחרונה. מכירים את הסרט הזה? תיכון ברמלה, שנקרא ההזדמנות האחרונה. ראית את הסרט הזה? מדהים, לא? אני מצומרר עכשיו שאני מדבר על זה. זה נקרא תיכון, אני אסביר. תיכון ההזדמנות האחרונה. ככה זה נקרא. הצוות הלימודי זה אנשים שבכלל לא למדו הוראה. רובם הגיעו מהצבא בכלל. מקצונה בצבא.
כולל המנהל.
כולל המנהל בעצמו. והצוות שלו. והתיכון הזה הוא תיכון אמיתי, כלומר זה לא סרט, זה על אמת, יש ברמלה כזה תיכון, נקרא תיכון ההזדמנות האחרונה. וכבר בתחילת הדברים אתה רואה אם יש לך עסק שם, מי התלמידים שם? תלמידים שם, חד ושלום רוצה לקטרג על ישראל, אבל התלמידים שם זה אנשים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, בסגנון הזה. מה שנקרא המשטרה קטנה עליהם. אין דין, אין דיין. כלום. הם האלוהים של עצמם. נכון משהו כזה אופר בערך? כן. זה... ויש שם צוות מופלא. מופלא. שהמגמה שלו בסופו של חשבון זה קודם כל להביא אותם למקום של ביטחון עצמי. של אהבת עצמם. להיפגש שוב עם המשפחה. אם אפשר לעשות בגרות. להתגייס לצבא. אולי אפילו קרבי. להאמין בעצמם. אז שם אומר אחד הילדים בשביל שלה, מה זה ילדים? כיתה יודע לפיות בטח הוא נורא. אחד הילדים אומר, הכאב הכי גדול שלי, שאין לי חלום. אני חולם שיהיה לי חלום. זה החלום שלי. אני חולם שפעם יהיה לי חלום. יהיה לי לאן לשאוף, יהיה לי לאן להגיע. תהיה לי מטרה. אין לי חלום. ושם, באחד השלבים, אתה רואה את הנוער הזה, שנזרק מכל ה... יש שם סיפורים על נערים שרק בתיכון הם עברו איזה 15 מסגרות. כיתה י' הוא כבר במסגרת ה-15 שלו בכיתה י'. רק בתיכון. אתה רואה אותם שמצד אחד, כשהם בערב הולכים לעבוד בפיצריות וכל זה, איזה חריצות, איזה התמדה, איזה נחמדות אפילו. כשזה מגיע לבית הספר, זה מגיע לכיתה, אז חורבן זה מילה טובה. אין דין, אין דיין. בסך הכל, אני לא בקיר, הייתי חלק מהסרט, אבל יש הצלחות יפות. אז יש מציאות כאלה. פחות או יותר דייקתי, אני חושב, בכיוון, לא? זה הכיוון. לא הייתי אומר שכל ילד הייתי שם בתיכון כזה, זה לא פשוט להיות באווירה כזאת. אבל מצד שני, זאת ההזדמנות האחרונה של הרבה אנשים, הרבה ילדים. באמת ההזדמנות האחרונה. וקודם כל, אומר ברמה הראשונה, קודם כל לפרק את כל המטענים הרגשיים, הנפשיים, החברתיים, וזו אותה מילה בעצם, שאתה לוקח עם עצמך עד הרגע הזה של החיים שלך. קודם כל לפרק, להתחיל לפרק את המטענים האלה. אני אומר את זה באחריות. לפעמים מגיעים בחורים למכון מאיר, זה דוגמאות קיצוניות, אבל לפעמים מגיעים דוגמאות כאלה. של אדם שבא לפגוש את אלוהים. ואנחנו אומרים לו, תשמע, עוד לפני שאתה פוגש את אלוהים, קודם כל תפגוש את עצמך. תתחיל לפרק את כל מה שאתה סוחב איתך. תפרק. אלוהים אחר כך. ברור שהמקור להכל זה אלוהים. אבל ביחס לעצמך, באת לפה לעבור תהליך של שיקום נפשי. אנחנו לא מקצועיים, זה לא פסיכולוגים פה ולא פסיכיאטרים פה. אבל ברמה שבית המדרש יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות, זה שלב א'. הכל נובע בשורש מריבונו של עולם. אבל בגילוי, קודם כל, להתפרק מכל המטענים. לפעמים אתה פוגש אדם, זה קורה לי לפעמים, שאתה מרגיש שאתה נכנס עכשיו לשדה מוקשים. אתה נכנס לשדה מוקשים, אתה צריך לרבוש חליפה, אתה צריך כלי גישוש, אתה צריך לדעת שלפעמים אתה תעלה על מוקש ואולי אתה אחד ושם תיפגע. זה קורה. אני אומר דברים שנשמעים לכם מזויים, אני אומר לכם, יש. זה לא סרט, איך קוראים לזה? הארי פוטר. ברכה לי המילה. מדע בדיוני. זה לא מדע בדיוני. זה מציאות. אז כשאדם, בוא נחזור אליהם. אז כשאדם עוסק בדברים נשגבים, והוא אדם בריא, אנחנו פה בראות הקודש מדברים, מדובר על אנשים עליונים, לא רק בריאים, אנשים עליונים מאוד, שההקשבה שלהם, הקשבה הפנימית שלהם לדברים, היא מאוד מאוד חדה ודקה וכו'. אז אין ספק, בואו עכשיו נקרא את כל הפסקה, אין ספק שמתרומם הוא האדם כשעוסק בדברים נשגבים. אם כן, האובייקטיבי שהוא הדברים הנשגבים, הופך להיות חלק מהסובייקטיבי שהוא האדם בעצמו. במושגים שבחור ישיבה, החפצה שעומדת מחוץ לך, היא הופכת להיות חלק מהגברה, חלק ממך. אז מתרומם הוא האדם שעוסק בדברים נשגבים. ממה הוא מתרומם? מזיו הנשגב מתעצל על העוסק, מלשון אצילות, זה הולך אל, זה מגיע אליו. מזיו הנשגב מתעצל על העוסק בהם ציור פנימי, שמזהיר את העצמיות הנפשית של ההוגה והמצייר, עד שהסיגוב מתעצם בתוכיותו, של הסובייקטיבי של האדם. וזה נוהג בכל נשגב גלוי. אפילו בכל יופי נעלה, אפילו באסתטיקה. קל וחומר במוסר, בכל עוד מוסרי גדול, קל וחומר בחוכמה. בכל חוכמה וסדר מפואר. עד לכאן, כל מה שהוא בעל ערך, אפילו שאני לא יכול להגדיר אותו תחת הכותרת, אלוהי במובן הישראלי, כלומר תורה, מצוות. תורה, נגיד כותרת כללית, לא מדויקת, לימוד תורה, מצוות, שולחן ערוך. אז אם זה קורה, כשאדם עוסק במוסר, כשאדם עוסק בחוכמה, אפילו כשאדם נפגש עם משהו אסתטי, משהו בתוכו מתחיל להשתנות, אז מה קורה לאדם כשהוא נפגש עם תורה? כשהוא נפגש עם מצוות, מה שנקרא, התרכיז האלוהי שם הוא בפול ווליום. מה קורה אז? אומר הרב, תראו מה כתוב, ובדברים האלוהים, כלומר, הכל אלוהי, גם הדברים הנשגבים שהרב אמר בפסקה הקודמת זה אלוהי, הכל אלוהי. אבל בדברים האלוהים שהתרכיז האלוהי הוא עצום, כי החציצה, כי המעטפת, הקליפה שהקדוש ברוך הוא עטף את הדברים האלוהים היא דקה מאוד. אז התוצאה מהאינסוף האלוהי וקליפה דקה הוא אור גדול. מול אינסוף אלוהי וקליפה מאוד עבה, אור הוא קטן. זה ההבדל נקרא לבאופן כללי מאוד בין, נקרא לזה מעשה חולין, או רעיון חולין, בין מוסר, מעשה חולין, מוסר חולין ושכל חולין, לבין מעשה מצווה, מוסר של מצווה ותורה וחוכמה של תורה, חוכמה של מצווה, זה גדר אחר. מה קורה? אם כן, במצב הראשון נכנס משהו פנימה לתוכך. בסדר. עכשיו השאלה, האם המשהו הזה הוא פעיל? האם המשהו הזה שנכנס פנימה הוא אקטיבי? האם, אני משתמש בביטוי שתכף אגיד אותו, האם נכנס לתוכך, נכנסה לתוכך איזשהו תוכן עליון, רוחני עליון, והוא נשאר בתוכך פנימה כ... אם אפשר לומר, באפסנאות שבתוכך? או, וכאן החידוש הגדול. או שכשאדם לומד תורה, מקיים מצוות, הדברים האלוהים, לא רק שנכנס משהו פנימי יותר לתוכך. כלומר, זה לא נשאר בחוץ, אלא זה בפנים. אתה מקבל, כמו שכאן הרב קורא, זריקת חיים. נכנסו לתוכך חיים. ואם נכנסו לתוכך חיים, אז הם גם יצאו החוצה בצורה של חיים. לא נכנס משהו רוחני, נפשי, רגשי, לא יודע איך נקרא לזה עכשיו. נכנסו חיים. זה משהו אחר. תכף נראה למה. למה רק בדברים האלוהים זה כך? נקרא. ובדברים האלוהים בתורה ובמצוות, האור הנשגב בהם עצור וגנוז, חבוי ותמון, אבל באיזה מדרגה? הרבה יותר מדרגה הקודמת. בצורה של חיים אדירים. אפשר לומר שאנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות וכל מה שייך לקודש, הקב"ה מזריק לנו זריקות חיים. כשלומדים חוכמה, כשאני לומד מתמטיקה, אני לא מקבל זריקת חיים. כשאני מוסרי מבחינה אנושית, מה שנקרא דרך ארץ, מצפון טבעי, אני לא מקבל זריקת חיים. כשאני עושה מעשה רשות, אוכל לאוכל בוקר, אני לא מקבל זריקת חיים. כשאני או אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, שייכים אל הקודש היותר מרוכז, היותר תמציתי, אנחנו מקבלים מתוכנו זריקת חיים. למה זה ככה? תכף נראה. רק עוד טיפה. ובדברים האלוהים, בתורה ובמצוות, האור הנשגב בהם עצור וגנוז, חבוי ותמון, בצורה של מה? בצורה של חיים אדירים, שחלק מהחיות הזאת, אני קולט כבר בשלב הראשון, שרק קווים ומצוצות יוצאים מהם ללב העוסק בגלוי, וזיווה מתגלה, זה תלוי כבר בהכנה של האדם, ומצד הנשמה שבדברים, נראה עוד מעט, זה הרבה יותר מדי. אני רוצה רגע לעצור בחיים האדירים האלה. מה זה החיים האדירים האלה ולמה? מאיפה זה נובע? עוד טיפה, כי אנחנו עדיין באמצע הדרך. רבותיי, הפסקה הראשונה באורות הקודש. פסקה הראשונה, אורות הקודש, ארבעה חלקים. הפסקה הראשונה, אורות הקודש, א', פסקה א'. כנראה לא לחינם, זאת הפסקה הראשונה. והפסקה הזאת היא חשובה ביותר. הרב כאן מדבר, מה ההבדל בין אדם שפועל פעולת קודש, בין אם היא לימוד, בין אם היא מצווה וכדומה, בין אדם, לבין אדם שפועל פעולת נקרא לה חול, שגם היא בגרעיניותה יש בקודש, אבל היא נגדעים מוגדרת כחול. בסדר? אדם לומד חוכמה באוניברסיטה, או עושה מעשה מוסרי, מעביר את החתול את הכביש וכדומה. מה ההבדל? הנזיר קרא לפסקה הזאת, חוכמת הקודש הפועלת. יש הבדל בין חוכמות חול לחוכמת הקודש. מה ההבדל? שחוכמת הקודש, תכף נראה, היא פועלת. יש לה, יגיד הרב תכף, תכונה מפעלית. עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים שצריך לסגור את, את, את כל המדע, את כל החוכמה. שהמוסר האנושי לא שווה כלום. שפעולות הרשות מיותרות, מוקצה מחמת ביטול תורה. לא אמרנו את זה. אלא אנחנו אומרים שיש, צריך לייצר את היחס הנכון. אם אדם מכיר את עצמו, והוא יודע שכרגע הוא צריך לעסוק בפעולת חולין, או במוסריות דרך ארץ, או בחוכמת חולין, זה מה שהוא צריך לעשות. כמובן, יגיע לזה מתוך מקור הקודש, וזה יפעל עליו את הפעולות שזה יכול לפעול עליו, לא פחות ולא יותר, תכף נראה מה. אבל אם אדם שהגיע למסקנה, שבזמן מסוים, במצב מסוים, אולי כל החיים, או מהות של חיים, הוא צריך להיות קשור אל חוכמת הקודש, מעשה הקודש, שיבין מה זה אומר. בואו נקרא. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. זה שחוכמת הקודש, חוכמת התורה, היא נעלה מחוכמות החול, מחוכמות האוניברסיטה. זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בחוכמות החול. זה אומר שאנחנו צריכים לדעת את ההפרש העקרוני, מהותי מאוד, בין חוכמות החול לחוכמת הקודש. במה היא נעלה? מה התכונה הנעלה שלה? חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. נגיד במושגים פשוטים, קודם כל, אדם שלומד תורה, אותו הערך הנאצל, אותו הערך הנשגב, הוא הופך להיות אותה קדושה. בואו נשאר במילה הזאת, אותה קדושה שנמצאת בספר, בטקסט, בחוכמת התורה, שבכתב שבעל פה, היא, כשאנחנו לומדים אותה, הקדושה הזאת נכנסת לתוכם. זה בא לידי ביטוי ברצון ובתכונה. היא מרוממת אותנו לאותה רוממות שהיא בעצמה נמצאת. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, חוכמות החול, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ועציניים, תכף נדק פה איזה דיוק, אף על פי שדברים חשובים, הפיזיקה, הביולוגיה, האסטרונומיה, דברים חשובים מאוד, אין להן אותה התכונה המפעלית. הן לא חוכמות פעילות. כלומר, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. לעשות את האדם הסובייקטיבי ההוגה בהן, הלומד אותם, להיות הוא מה שהם. לא. אלא, הוא באמת אין ליחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. השכלי. והשכליות הזה חשוב. עכשיו, למה זה ככה? בואו רק אולי עוד איזושהי הקדמה. הרב כאן מבדיל בעצם בין שני סוגי חוכמות. נקרא לזה חוכמות מציירות וחוכמה יוצרת. דיברנו על זה פעם מתישהו, באחד השיעורים, אולי שנה שעברה. יש חוכמה יוצרת, יש חוכמה מציירת. ניתן דוגמה. הכי נוח לי להסביר כך, אני כך מסביר. אני יושב בחומה של יפו העתיקה. מביט על הים, לכיוון מערב. רואה באופק, אונייה, בד ומכחול, מתחיל לצייר. האם הים, האונייה, קו האופק, תלויים בציור שלי? לא. הם יש. הם קיימים. אני פשוט משכתב, אם אפשר לומר, את מה שאני רואה על הדף. אם כן, לצייר משהו, זה לצייר את היש. אני לא יוצר יש מעין, אני מגלה את היש שכבר קיים. זה נקרא לצייר. כשאני אומר שאני יוצר משהו, זה לא שאני מצייר את היש. היה כאן עין, יש כאן איזה חיסרון, ואני יוצר אותו. זה משהו אחר לגמרי. אומר הרב, חוכמות החול הן חוכמות מציירות. הסבר. ניקח חוכמת הפיזיקה. יושב איש מדע, 1500 שנה, מגלה חוקים פיזיקליים שעל פיהם מתנהל העולם. יפה מאוד, חשוב מאוד. זה באמת חשוב מאוד. לפני שהוא גילה את כל החוקים שהוא גילה וכתב אותם באנציקלופדיה, העולם תפקד או לא תפקד? תפקד. החוקים הפיזיקליים פעלו. היש קיים. הייתה חסרה ידיעת האדם ביחס לזה. אבל עצם החוקים היו, ולכן הפעילות פעלה. העולם קיים, העולם מתפקד. אלא האדם היה חסר, אז האדם גילה את אותם החוקים, כתב אותם לספר, מצוין. יופי. אם כן, כל חוכמות החול, מה שנקרא להם בעיקר מדעי הטבע, אלה מדעים שחושפים לפניך את הקיים, את היש. אין להן, לחוכמות החול, תכונה מפעלית. הן לא יוצרות משהו חדש יש מאין. הן חושפות לפניך את היש, שכבר קיים. נלך לחוכמת התורה. כשחזל אמור הסתכל בתורה וברא את העולם, מה זה אומר? זה אומר שחוכמת התורה היא החוכמה היוצרת. היא יצרה את הים. והיא יצרה את האונייה, והיא יצרה את העולם הזה, והיא יצרה את חוקי הפיזיקה, שאחר כך יכתבו בספרי הפיזיקה. אם כן, התורה במהותה היא חוכמה יוצרת. יש בה תכונה שלה, כוח היצירה. אז היא חוכמה מפעלית, היא חוכמה פועלת. אז כשאדם לומד תורה, הוא נפגש עם כוח פעיל. הוא נפגש עם כוח שמחיה יש מאין, שיוצר חיים. אז כשאדם לומד תורה, הוא בעצם יוצר את עצמו מחדש. כי התורה שהוא לומד אותה, החוכמה שהוא לומד אותה, היא חוכמה שיש בה תכונת המפעלות, המפעליות. כשאדם לומד מקצועות חול, אדרבה, אותם מקצועות החול צוירו, או יותר נכון, יוצרו על ידי התורה. אז אין בהם כוח המפעלי. אני עכשיו קורא וכבר שאלות. וטעם הדבר הוא, כי כל ענייני הקודש, ממקור חיי החיים הם באים. ממקור החיים, מרמונו שלו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אנוכי השם אלוהיך, אמר הזוהר, אנוכי ראשי תיבות, אנא, נפשי, כתבית, יעבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי, כי בכל הקדוש ברוך הוא כתב את נפשו, את עצמו, בתורה, ונתן לנו את התורה הזאת שבעצם הוא. זה מקור החיים. כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. מיסוד החיים המהווה את הכל? כולל חוכמות החול. כולל החוקים של חוכמות החול. ויש בכוח התוכן המקודש, מקור החיים, יוצר החיים, תורה, להוות המון ברואים, לאין תכלית, כי באמת יש פה כוח של יצירת חיים חדשים, לנטוע שמיים ולייסד ארץ. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת, בולטת על הנפש ההוגה. ליצור ממש תחילת המתים, כל אחד מאיתנו פה כשהוא נפגש עם התורה, רבותיי, בואו נדבר ברור,
כל אחד מאיתנו במפגש עם התורה, זה תחיית המתים. ממש. איך ברוך השם הרבה מאוד בוגרים במכון אומרים? יש לי שני סוגים של הורים. יש לי את ההורים הביולוגיים שלי ויש לי את ההורים הרוחניים שלי. ולא צריך להזכיר מה ההלכה בבבא מציעא, בהלכות השבת אבדה, או בהלכות פיקוח נפש. מי קודם למי וחס ושלום בלי לזלזל. וכל המדעים לעומת זאת, וכל המדעים של חול, אין בהם זה הכוח. אין בהם כוח מפעלי, אין בהם כוח חיים. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, הם לא יוצרים, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא כבר נמצא במציאות. משהו נמצא במציאות. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. זה שינה את, את הצד המדעי שבי. זה עשה אותי, לפי הפסקה שאנחנו לומדים אצלנו באורות הקודש ג' בעצמיות, זה עשה אותי קצת יותר, יש בתוכי את התוכן הזה. אבל זה לא כוח של חיים. זה לא חיים. זה לא חיים אדירים, זה משהו אחר. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. זה שאני אסטרונאוט מצטיין, זה לא אומר שאני אדם יותר מוסרי, יותר אלוהי. על כן חוכמות החול אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, טהורה וחיה, באור החיים האמיתיים העומדים לעדיה. רבותיי, החילוק הזה הוא חשוב. זה לא זלזול בחוכמות החול, זה סימת היחס בין חוכמת הקודש לחוכמת החול במקום הנכון. לכן נחזור אלינו, וכבר שאלות. ובדברים האלוהים, אנחנו נעצור באמצע המשפט בשביל השאלות, בתורה ובמצוות, שזה מקור החיים, זה החוכמה שמכוחה נבראו כל החוכמות, זאת הנשגבות שהיא לא רק איזה מציאות אלא היא חיים, ובדברים האלוהים בתורה ובמצוות, האור הנשגב בהם עצור וגנוז חבוי ותמון, בצורה של חיים אדירים. לא פחות מזה. דורי, בבקשה.
אולי בעיה של הגדרות, של הבנה שלי. אבל אם אומרים שהמדעים רק מציירים, איך זה מסתדר עם היצור שלהם, עם היצירה שלהם? נגיד, אתה לוקח מהרץ מכונות, הוא יכול ליצור מטוס גם לפני שהיה מטוס.
היצור שלהם, היצירה שלהם, זה יש מי יש. אני מגלה בכוח, אני עושה בפועל. יש עצים ביער. אני נגר, חטפתי את העצים, הובלתי במסעית לנגריה, שייפתי אותם, בניתי איזה שולחן, צבעתי אותו, קיבלתי שולחן. יצרתי יש מי יש, חשוב מאוד. אבל זה יש מי יש. זה לא יש מאין. תורה זה יש מאין. לא סתם משתמש מקודם בביטוי, אדם שנפגש עם התורה זה תחיית המתים. זה תחיית המתים. אנחנו מברכים שלוש, מתפללים שלוש פעמים ביום, ברוך אתה השם מחיי המתים. על מה אנחנו חושבים? על תחיית המתים העתידה לעולם הבא. למה רק על זה? ברוך אתה השם מחיי המתים אותי עכשיו ברגע הזה. אתה מחיי את המת, שהוא אני.
גם
רכה
שאדם...
רק שנייה, בסדר? לכן יש הבדל אם זה יש מיש או יש מאין. התורה זה יש מאין, רבותיי, על פי זה קצת יותר עמוק. הסתכל באורייתא ברא עלמא. זה המשמעות, זאת המשמעות. הסתכל בתורה, ויצר מציאות שהייתה עין. ברא עלמא. כמובן, אנחנו לומדים בבניין אמונה שישראל קדמו לתורה. אז יש מציאות שהיא עוד יותר מקור החיים מאשר התורה. אוקיי, הסתכל בישראל וברא את התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם. אוקיי, זה הסדר יותר נכון. אבל נעזוב כרגע את החשבון של ישראל, כי כרגע זה לא הנושא פה. בסדר? כן, רוצה להגיד משהו?
להגיד שגם אדם שלא ראית אותו הרבה זמן, אתה פוגש אותו ברך עליו מחיי המתים.
נכון. אבל השבע פעם, שאלה על מה אנחנו מברכים מחיי המתים. גם האדם שאכל תפוז פעם ראשונה העונה, מברך שהחיינו. וקיימנו. והגיענו. למה? לזמן הזה. ומה קרה בזמן הזה? אני אוכל תפוז. צריך להבין איך זה יכול להיות. בסדר, סוגיה קצת אחר. דוד, בבקשה.
הרב מקודם הזכיר שהרב התכוון פה שהאדם עצמו שהוא מסתכל באיזושהי סוגיה הוא כבר אדם קדוש, הוא כבר אדם שהוא בתורה עצמה.
כשאדם לומד תורה, הוא מקבל כוח חיים, בוא נדבר למושגים מאוד ממשיים, הוא מקבל כוח חיים, למד את הסוגיה בגמרא שלא קשורה בכלל כלפי חוץ, ללחוץ בן אדם לחברו,
אתה קיבלת, אני קיבלתי כוח חיים, לצאת מבית המדרש בשעה אחת וחצי, להיות אדם יותר אלוהי בבין אדם לחברו.
אבל פה
הרב
מתכוון שזה הכל אדם פשוט גם. הוא לא חייב להיות...
אז תכף הרב ידבר. א', אנחנו באורות הקודש. ב', הרב ידבר על הצד... גם פה צריך לחלק בין הצד היותר פנימי לצד היותר חיצוני. כלומר, יש השפעות שתלויות בהכנות של האדם. זה החלק שהוא המשך המשפט הזה. ויש השפעות שאפילו בהכנות של האדם לא תלויות. אנחנו עוד באמצע החשבון הזה של החיים האדירים האלה.
כמו שהרב הזכיר מקודם, שאותו נהג אוטובוס, שהוא לוקח בן אדם ממקום למקום ונוסע להנחתו, הוא לא חייב בכלל להיות עושה תורה ומצוות.
נכון, אבל אותה התוכיות של החסד שבו, היא לא תוכיות של חיים במובן שאנחנו מדברים עליה עכשיו. זה משהו אחר. יונתן, בבקשה.
כמו שהרב הביא את המשל של אדם שמצייר את האונייה, שזה חוכמה מציירת, יש משל בעולם שלנו שהאדם יש לו חוכמה יוצרת, לא חוכמה יוצרת, כי זה לא כל כך מוסבר. איך החוכמה היא לפני המעשים? איך החוכמה היא לפני הבריאה, כאילו?
אז דיברנו על זה בשני שורים האחרונים בבין הנמונה, שאדם, דיברנו על לימוד תורה, אבל נדבר כרגע על זה. אדם שלומד תורה, אז הוא יוצר מציאות חדשה בעולם לגמרי.
יש משל לזה?
ולכן, רק שנייה, ולכן, קשה כי זה מופשט להבין את זה, ולכן יגיד הרב באורות התורה פרק ב' פסקה א', שכל המוציא את חוכמת התורה מהכוח אל הפועל לפי חוכמת נפשו, אין האור, אני מצטט, אין האור המתחדש מנפש זו, דומה לאור המתחדש מנפש אחרת. ואם כן, שים לב, הרב עבר מחוכמה לאור, משהו אחר, מציאות רוחנית חדשה בעולם שנבראת, כרגע. ואם כן אומר הרב, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. אז כשאני אומר לאדם, תגדיל תורה ודאדירה, זה לא איזה פרפרזה, יאללה, תלמד עוד 10 דקות. תגדיל תורה ותאדירה זה על אמת. זה האדם יכול ליצור מציאות חדשה, אלוהית חדשה בעולם, יש מאין, שלא הייתה לפניו, לא תהיה אחריו, ואף אחד אחר לא יכול להשלים אותו. אתה באמת מגדיל תורה. אתה מגדיל אור אלוהי בעולם. עכשיו, היות וזה אלוהי, זה מופשט מאוד. אתה יכול בבקשה למדוד לי את זה ברבע קילו. זה לא מדיד בממדים שאנחנו מדברים עליהם. בסדר?
כן. אולי מישהו שלומד את החוכמה של מי שבנת, של בניית האונייה למשל, אז הוא לומד חוכמה שיצרה את האונייה. זה נקזל, למשל, שזה לא, שזה לא
אבל עוד פעם, זה גם יש מי יש.
לא,
הכל מתחיל מי יש בסוף. טוב, התחלנו את הסוגיה הזאת, נמשיך אותה בעזרת השם שבוע הבא. שתי הודעות, היום אחר הצהריים.